كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شالوم مش الدير التخنو يتعب مطهران مشعاء أخت عسريف بخامشيم عد شتم عسريف بعسريم لفيها شعونها ولامي أنا قلك أتسار تشعاء عسار متريم بتدر خمشاء عسار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء شش بخامشيم عد شيفا بعسريم لفيها شعونها علمي عنها قلت شع عسار متريم بتدر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لبيان يوتل سات شلوش بي في لبيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهرانو متخيلين تشدورينو لهيوم شيشي 30 بأبريل 2021 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. הבלון החדש שהופרח לחלל האוויר על ידי יושב ראש שס אריה דרי הוא ניסיון נוסף לעקם את החוקים לצרכיו האלקטורליים של בנימין נתניהו. על השולחן הונחתה הפעם הצעת חקיקה שתאפשר בחירות חד פעמיות ישירות לראשות הממשלה. נתניהו וחבורתו רושמים שפל חדש בתחבולנות פוליטית. בעצומה של תקופת הרכבת הממשלה, ובטרם מוצאו כל האפשריות להרכיבה, הם מגישים הצעת חוק בחירות מיוחד בניסיון לסדר לנתניהו תנאים שבהם יוכל סוף סוף, לאחר 4 מערכות בחירות בהן נכשל, לנצח. יש פתרון לפלונטר הפוליטי ורוב עצום בציבור תומך בו, טען ללא בושה נתניהו בישיבת סיעת הליכוד. הציבור יבחר ישירות את ראש הממשלה בבחירות בזק, בלי לפזר את הכנסת, אלא שכהרגלו מדובר במניפולציה. אין שום דבר בנוסח העדכני של הצעת החוק שמעניק לראש הממשלה שיבחר כלים שיקלו עליו להרכיב קואליציה ולשים קץ לפלונטר הפוליטי. הבעיה אינה חוסר יכולת להכריע למי לתת את המנדט לנסות להרכיב ממשלה, אלא באי יכולתו של בעל המנדט להרכיבה. מאזינים יקרים, הדבר היחיד שהחוק החדש נועד להבטיח זה את ביטול ההסכם הפריטטי מיד לאחר הבחירות, כלומר למנוע מיושב ראש כחול לבן בני גנץ להתמנות לראש ממשלה בנובמבר ולא לאפשר לו עד אז להמשיך לסכל מינויים של אנשי שלומו של נתניהו, בין אם זה שר משפטים, פרקליט מדינה או כל מה שדרוש לו כדי להימלט מהדין. גם מבלי להידרש לדיון על כשלי שיטת הבחירה הישירה, עצם הניסיון לשנות את כללי המשחק בעצומו הוא פסול, בוודאי כשמדובר בשינוי פרסונלי ורטרואקטיבי. אם רוצים כללים שונים, יש להילחם רק על הכנסת הבאה. עצם השיח של הפרחת בלונים חקיקתיים מדי יום מזיק ומצביע על פריחותה של הדמוקרטיה החוקתית ועל הצורך הדחוף בהגון מעמדם של חוקי היסוד, כך שלא ניתן יהיה מדי יום או יומיים ברוב קטנטן של 61 חברי כנסת לנסות ולעתים להצליח לתקנם בהתאם לצרכים הפוליטיים המזדמנים. יותר מכל נראה שהיוזמה היא ספן של נתניהו, שמטרתו לסלק את מכשול גנץ בנובמבר או להרוויח זמן. אם בכל זאת ימצאו 61 חברי כנסת שמוכנים לתת יד למעשה המרמה הזה, יאלץ בית המשפט לשים גבול להשחתת חקיקת היסוד בכנסת ולומר עד כאן.
עד כאן השבוע הזה.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה התייחס להתבטאויות של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביחס לאיראן והשאלות האזוריות, כאשר אמר כי איראן מקבלת בברכה את שינוי הגישה הסעודית כלפי איראן וקוראת לפתוח דף חדש בקשרים בין שתי המדינות כדי לבסס את הביטחון, היציבות והשלום באזור על בסיס עמדות קונסטרוקטיביות. דובר משרד החוץ הדגיש כי איראן וסעודיה שתי מדינות חשובות באזור ובעולם האסלאמי, ופתרון המחלוקת ביניהן תורם לאינטרסים של כל הצדדים. עוד אמר כי איראן הציגה הצעות ויוזמות רבות לקידום הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין מדינות המפרץ הפרסי, כמו יוזמת הורמוז לשלום. דובר משרד החוץ הביע תקווה שחודש רמדאן המבורך יסמן תחילה מבורכת לסולידריות בין המדינות האסלאמיות וירחיק את המלחמה, המחלוקת ואי היציבות מהאזור. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף קרא לפיתוח הקשרים עם כווית בכל התחומים, בעיקר בתחומים הכלכליים והמסחריים. בפגישה עם ראש ממשלת כווית שייך סבח חאלד אחמד סבח, הציין זריף לשאלות המעניינות את שתי המדינות וסקר את ההתפתחויות באזור, כאשר הציג את התפיסה האיראנית כולל ביחס לשיחות בין איראן וקבוצת 4+1. זריף אמר כי הסיור שלו במדינות האזור בתזמון עם השיחות בוינה מלמדות על הרצון של איראן לטפל בקשרים עם המדינות השכנות, תוך קריאה לכווית לעשות ביחד עם איראן לקידום הדיאלוג כאמצעי ראשי לישוב המשברים האזוריים והגברת שיתוף הפעולה בין מדינות האזור. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף נפגש במסקט בירת אומן עם השר רב אלוף סולטן בן מוחמד נעמני במסגרת הפגישות עם הגורמים האומנים. זריף ציין לתחומים שניתן לקיים שיתוף פעולה לגביהם בין שתי המדינות והביע שביעות רצון משיתוף הפעולה הקיים בתחומים המדיניים, הכלכליים והאזוריים. זריף סקר עם הגורמים האומנים את ההתפתחויות בשיחות הגרעין בין איראן וקבוצת 4+1, בנוסף להתפתחויות באזור על פי התפיסה האיראנית. מצדו, השר האומני ציין לחשיבות ביקורי הגומלין של הגורמים בשתי המדינות וציין לשבח את הקשרים בין שתי המדינות בכל התחומים, תוך קריאה להגביר את שיתוף הפעולה עוד יותר. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף אמר כי יש איתותים חיוביים באופק ביחס לשיחות המתנהלות בווינה וביחס לאזור. זריף כתב בחשבון הטוויטר שלו כי בתזמון עם המאמצים של עוזר שר החוץ עבאס ערקצ'י להביא להחייאת הסכם הגרעין, ערכתי סיור בכמה מדינות במפרץ הפרסי, שהאחרונה בהן הייתה כווית, כאשר נפגשתי עם ראש ממשלת כווית שייך סבח חאלד אחמד סבח ושר החוץ שייך אחמד נאסר. בתוך כך התנהלו השיחות על יוזמת הורמוז לשלום. שגריר ישראל בארצות הברית ובאום גלעד ארדן העריך ששיחות הגרעין בווינה בין איראן למעצמות יולידו הסכם בין וושינגטון לטהרן תוך שבועות לפי דבריו. ארדן אמר את הדברים כמאמה לאחר שנועד עם היועץ לביטחון לאומי בממשל ביידן, ג'ייק סליבן. אני אומר את זה בצער, האמריקאים הציגו בפנינו שיש קשיים במסע ומתן מול איראן, ועדיין ההערכה בישראל היא שהצדדים יגיעו להבנה בשבועות הקרובים. אמר ארדן והוסיף, אולי יש ויכוח כזה או אחר על כמה סנקציות יסירו ואיך הם יחזרו לציית להסכם, אבל האיראנים זהו שיש רצון כולל לחזור להסכם הגרעין הישן שנחתם בזמן אובמה. אנחנו סבורים שחזרה להסכם הגרוע הזה היא טעות משמעותית, טען ארדן בצורה כל כך שהוא מוטרד מהחזרה להסכם הגרעין. בכינוס של ההנהגה הפלסטינית ברמאללה אתמול חמישי הודיע הנשיא הפלסטיני אבו מאזן על החלטתו לדחות את הבחירות לפרלמנט הפלסטיני שאמורות היו להיערך ב-22 במאי. אבו מאזן נימק את החלטתו בסירובה של ישראל לאפשר את עריכת הבחירות במזרח עיר הקודש. אבו מאזן אמר, אנחנו לא נערוך את הבחירות ללא עיר הקודש, סוגיית עריכת הבחירות במזרח העיר אינה שאלה טכנית אלא סוגיה מדינית לאומית בדרגת החשיבות העליונה. אבו מאזן הוסיף כי קיום הבחירות במזרח עיר הקודש מבסס את זכותנו בפלסטינה. כאשר תהיה אפשרות לערוך את הבחירות במזרח העיר, נודיע על עריכתן באופן מיידי. בהקשר אחר, שבח אבו מאזן את ההתקוממות בעיר הקודש הכבושה והאשים את ממשלת ישראל בתמיכה במתנחלים שהשמיעו קריאות מוות לערבים. הוא ציין כי המאבק העממי בדרכי שלום זכה להצלחה והביא לסילוק המחסומים בשער החליל. אבו מאזן האשים את ישראל ואמר כי הייתה מתקפה אלימה מצד המתנחלים ומצד ממשלת ישראל עצמה. כמו כן, בנאומו שבח אבו מאזן את עמדת העם הפלסטיני בעיר הקודש הכבושה ותקף גם את נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ ואמר, טראמפ הלך ועיר הקודש נותרה זקופה. אמר והוסיף, עמדנו בפני טראמפ ותוכניתיו המדיניות הושלכו לפח הזבל של ההיסטוריה. על רקע קיום הבחירות לפרלמנט הפלסטיני, משלחת של תנועת ההתקוממות חמאס בראשות מנהיג התנועה אסמאעיל הנייה נפגשה עם שר החוץ של קטר. המשלחת הדגישה את עמדתה הנחרצת להמשיך ולהשלים את הבחירות למועצה המחוקקת, לנשיאות ולמועצה הלאומית. הרצון הלאומי מחייב את קיום הבחירות על אף התנגדות ישראל ובפרט בעיר הקודש, מכיוון שמדובר בקרב לאומי שיש לנצח בו, אמרו נציגי תנועת ההתקוממות חמאס. והוסיפו, האירועים שהתרחשו בימים האחרונים מאשרים את יכולתו של העם הפלסטיני לכפות את רצונו, כולל את קיום הבחירות בעיר הקודש על פי שיטה שתוסכם. הנייה הזהיר כי כל עיכוב בקיום הבחירות פירושו תגמול לישראל והשגת יעדיה. ראש העיר דימונה בני ביטון אמר כי יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער כתב או כבר כמעט וסגר עם נתניהו. לדברי ביטון, איש מרכז ליכוד בכיר, היו מגעים משני הכיוונים. הם לא הגיעו לתקשורת, אבל היו שיחות בין מקורבים משני הצדדים, גם מקורבים של נתניהו וגם חברים של גדעון סער. אל תשכחו שגדעון הוא בשר מבשרנו. ביטון טען גם כי מה שהביא לפיצוץ בשיחות הייתה ישיבת הממשלה ובה מונה השר אופיר אקוניס לתפקיד שר משפטים בניגוד לחוק יסוד הממשלה. עד כאן מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. הגיעה העת של בחירי הליכוד יעשה חשבון נפש. הם גם קורבנות וגם שותפים לכאוס הפוליטי המלווה את הישראלים כבר לפחות שנתיים. אין להם להלין אלא על עצמם בלבד. בנימין נתניהו הפך אותם לכבשים, צייתנים ומדקלמי מסערים. הוא בטל בהנף יד את אישיותיהם, עברם ודעותיהם. ברפיסותיהם התיישרו עם כל גחמה, דקלמו כל מסר, לא הביעו דעה אחרת, הצטרפו לכתב האישום בתמונה המחרידה שתזכר לדיראון עולם כאילו הם הנאשמים ולא הוא. הפכו את עצמם לחיילים בקט. ברשימת הבחירים יש לא מעט דמויות שהובילו מערכות גדולות בעבר. אלו חייבים להזכיר מתי בפעם האחרונה תבעו דיון תוכן עמוק בליכוד המורכב ממגוון דעות. לא יועיל להתאמץ כל כי לא היה כזה. נתניהו לא סופר אותם וסעבור כי המנדט הבלעדי שלו, והם מחכים ליום שאחרי. לא רק היה עמוד השדרה, או לו רק היה עמוד השדרה שלהם חזק יותר, הם היו יכולים למנוע את הפלונטר הפוליטי הזה. אומרים להם נפתלי בנט וגדעון סער באופן הכי גלוי, תציבו מישהו אחר בראש הליכוד כמועמד להרכבת ממשלה, ותוך שעות אפשר לקבל ממשלת ימין על מלא. אבל הם ממשיכים בצייתנות העברת שלהם. בשיחות סגורות אומרים כי בליכוד לא מדיחים מנהיג, אז למעשה הם מעדיפים את טובת המפלגה על טובת האזרחים. דבר מעורר תהיה, כיצד אחד מהם יוכל להנהיג ממשלה מורכבת כמו שבישראל? הם תוקפים את בני גנץ, יאיר לפיד, בנט ואחרים. אבל מה איתם? האם התנהלותם בשנתיים האחרונות מצביעה על איזושהי כשירות להנהיג? מדינאי צריך להוביל ולא לבטל עצמו. מנהיג חייב שתהיה לו דעה עצמאית ועמוד שדרה יציב וחזק, בעוד הם הוכיחו בדיוק את ההפך. מנהיג חייב להיות אחד שכאשר הוא רואה דגלים אדומים, הוא נזעק, מתריע, מנסה להשפיע ולתקן. הם ראו עשרות דגלים אדומים לדמוקרטיה, ואף אחד מהם לא העז לומר לבעל הבית, זה קו אדום. בעת החקירות, הגשת כתב האישום ותחילת המשפט של נתניהו, כולם פצחו במתקפה חסרת תקדים על רשויות האכיפה, מערכת המשפט והרשות השופטת, המערכות שהם עצבו ובנו. האם הגיוני הדבר של איש מהם אין דעה נורמטיבית אחרת? כאשר נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה, תמכו בפיזור הכנסת רק כדי שלא יועבר המנדט למפלגה אחרת. כאשר נתניהו לא מעביר תקציב מדינה, אך ורק כדי לא לקיים הסכם קואליציוני, איש או איש מהם לא קם ואומר עד כאן. כאשר נתניהו מצהיר הצהרות פומביות, הם מיד תומכים, אך אשר הוא מהנדס מחדש את ההצהרה לאור סיכון להישרדותו ומציג עמדה הפוכה ב-180 מעלות, גם אז הם תומכים נלהבים. זו דמוקרטיה, אין להם אומץ לומר דעה שונה. נתניהו הצהיר שלא ייתכן שראש ממשלה יכהן תחת חקירות וכתבי אישום והתכחש לכך כשזה הגיע אליו. הוא דיבר על הגבלת קדנציה ל-8 שנים וחזר בו כשזה הגיע אליו. הצהיר כי לא ישען על רעם והתהפך לאור תוצאות הבחירות האחרונות. הוא אף נעם על כך ששינוי שיטת ממשל איננה החלפת גרביים ושיש לשקול זאת בכובד ראש. להתייעץ עם מיטב המומחים, כולל מומחים מחוץ לישראל, וכשזה מגיע אליו, התשובה כבר ידועה, והם, בחירי הליכוד, ממשיכים להתיישר עול דקלם. כיצד תנהיגו ממשלה? תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בדף הפייסבוק שלו כי ישנה הסכמה בינו לבין יושב ראש ימינה נפתלי בנט שהחוק הראשון של הממשלה אם תקום יהיה הגבלת קדנציות של ראשי הממשלה. לפיד כתב עוד כי אנחנו מסכימים כצד בצער שאם אכן תקום פה ממשלת אחדות ישראלית היא לא תהיה מושלמת. היו גם מי שיחשבו כל אחד מהזווית שלו שאנחנו צריכים היינו להתעקש יותר ולעשות יותר. זה בסדר לגמרי, זה מה שקורה כשאנשים שונים זה מזה מחליטים לשתף פעולה, דברי יאיר לפיד. יושב ראש מפלגת תלם משה בוגי יעלון אמר כי יש סיכוי לממשלת שינוי, אי אפשר לתקן מבלי להזיז את נתניהו מהממשלה. חבר הכנסת שמחה רוטמן ממפלגת הציונות הדתית שוב שלל שיתוף פעולה עם רעם בראשות מנסור עבאס ואמר כי ממשלה שתשען ותהיה תלויה מחייתה היומיומית בעבאס תהיה ממשלת או ממשלה בראשותו. אפשר לקרוא לזה באיזה שם שרוצים, אבל עבאס יהיה הגורם הדומיננטי ביותר בה. לא משנה מי בבלפור או בקבינט, הוא זה שיחליט באופן סופי, אמר חבר הכנסת ממפלגת הציונות הדתית רוטמן. חבר הכנסת איסאווי ברייג' ממרץ אמר כי יושב ראש ימינה נפתלי בנט מחכה להצעה סופית מבנימין נתניהו שלדבריו תגיע ברגע האחרון. לדבריו זה תלוי בבנט והוא ממשיך לשחק את המשחק הכפול הזה. הוא מנהל מסע ומתן כפול. ברייג' ציין כי בנט יודע שלקראת סיום המנדט של נתניהו יהיה לחיץ וייתן לו להיות ראשון ברוטציה. במצב כזה ייתכן שגם יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער יחליט להצטרף, שכן מדובר בממשלה שלפחות כרגע אינה בראשות נתניהו. מפלגת ימינה דורשת מגוש השינוי את תיק המשפטים לשרת המשפטים לשעבר ובחירת המפלגה איילת שקד, דבר שיגרום לגדעון סער לדרוש את הביטחון והאוצר. הדרישה גורמת לעיכובים במסע ומתן בין שני הצדדים לפי שעה. על פי הדיווח, המסע ומתן להקמת ממשלת לפיד בנט מתנהל בעצלתיים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל דוד.